סייעתא דשמיא נקרא שבת סדר פרשת פקודי, ואנחנו נעשה השם בשבת זכור נהיה בתוך אדר ב', נכנסים לאדר ב', אדר שני, אדר ב'. פותחת התורה: אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד על פי משה עבודת הלוויים ביד איתמר בן אהרון הכהן. שואלים חז"ל שאלה שכל אחד בוודאי שואל את עצמו כשהוא קורא את הפסוק הראשון בפרשה. כתוב: אלה פקודי המשכן, משכן העדות. פעמיים כתוב משכן, אלה פקודי המשכן, משכן. אלה פקודי המשכן, משכן. היית אומר, אלה פקודי המשכן, אלה פקודי משכן העדות, אשר פוקד על פי משה. בשביל מה כתוב אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אשר פוקד? אומר רש"י על המקום, אומר רש"י, משכן העדות, עדות לישראל שוויתר להם הקדוש ברוך הוא על מעשה העגל, שהרי אישרה שכינתו בתוכם. יפה מאוד. אז יש לנו פירוש שמשכן הוא עדות לכך שהקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל, ויתר לעם ישראל על מעשה העגל. וכן נאמר בבעל הטורים: המשכן משכן שנתמשכן בית פעמים. נתמשכן בלשון משכון, בלשון משכון. מה זה משכון? משכון זה עד פעם היו חנויות כאלה שנקראו בתי אבות, עין בית תת, או בתי משכון. כשאדם היה בא, היה צריך איזו הלוואה, היה שם את השעון שלו, לוקח 200 שקל הלוואה, אומר לבעל בית אבות, בית המשכונות, היה אומר לו: תשמע, אם אני מחזיר בתוך יומיים את ה-200 שקל שלקחתי הלוואה, תחזיר לי את השעון, כמובן אני אתן לך גם עמלה על זה. אם לא החזרתי, קח את השעון, תמכור אותו, קח לך את ה-200 שקל מתוך השעון פלוס עמלה ותחזיר לי את היתר. זה נקרא משכון. המשכן משכן, אומר בעל הטורים, שנתמשכן בית פעמים בשביל אבונות ישראל, וזהו שאמרו אנשי כנסת הגדולה: חבול חבלנו. חבול בתורה, כך נראה את זה במדרש ביתר פירוט, זה מלשון משכון. סך שנים, אומר בעל הטורים, הוא מוסיף לנו עוד מידע, סך שנים כמניין משכן היה עדות ששכינה שורה בישראל, שבית ראשון עמד תף יוד שנים, 410 שנים, כמניין משכן. אנחנו יודעים כבר שהגימטריה של משכן זה 410. יפה מאוד. זה אומר בעל הטורים. מוסיף עליו רבנו בחיי ואומר: ואם תשכיל במילת המשכן, משכן העדות, תמצא רמז למספר השנים שעמד בית ראשון ובית שני, וכן על מניין השנים מאז שיצאו ממצרים ועד שנבנה בית המקדש. כל זה נרמז במה שכתוב משכן משכן. המשכן. ממשיך בעל הטור: כי המשכן, המשכן, עם ה' המשכן, גימטריה 415, ועם חמש האותיות המשכן זה 420. 420 זה רמז לבית שני שנתקיים 420 שנה. וכן משכן במספרה עולה 410, רמז לבית ראשון. העדות, נכון? אלה פקודי המשכן, משכן העדות. אומר רבנו בחיי: העדות בגימטריה 479, משיצאו ישראל ממצרים עד שבנה שלמה את בית המקדש היה 480 שנה, נכון? זה 480 שנה, אבל המשכן נבנה בחודש הראשון לשנה השנית לצאתה ממצרים, ומרגע שנבנה המשכן עד שנבנה בית המקדש היה בדיוק 479 שנה. 480 שנה מיום שהם יצאו ממצרים, 479 מרגע בניית המשכן ועד בניית בית המקדש. זה מה שכתוב משכן העדות, העדות 479. יפה מאוד. בדרשות אבן שואב, תלמיד הרשב"א, הוא מביא את הברכה של משה רבינו. משה רבינו ברך יהי רצון שתשרה את, והוא ברך את העושים ב, ב, במלאכה, אלה שעבדו ב, ב, בבניית המשכן ובניית המקדש לעתיד לבוא, בית ראשון, בית שני. אומר, יהי רצון שתשרה ברכה במעשה ידיכם, ויהי נועם אדוני עלינו, ומעשה ידינו קונה עלינו, ומעשה ידינו קוננהו. על בית ראשון אמר, ומעשה ידינו קוננה עלינו, ועל בית שני אמר, ומעשה ידינו קוננהו. על בית המקדש שעתיד להיבנות במהרה בימינו אמר, את כל הפרק שנקרא פרק פגעים, פרק של פגעים, זה בתהילים יושב בסתר עליון. אדם נמצא בצרה, הוא נמצא באיזה זמן קשה, חוזר על הפרק, יושב בסתר עליון ישר, אחרי כן מתחיל מהסוף להתחלה, ושוב פעם, עוד פעם ביושר, יושב בסתר עליון, יושב בסתר עליון עד סוף הפרק. זה פעם ראשונה, פעם שנייה הפוך, ופעם שנייה, פעם שלישית, עוד פעם ישר. זה סגולה, יושב בסתר עליון, יושב בסתר עליון. אז קרה על הדרך, למדנו גם סגולה, ועכשיו מתעוררת שאלה. המדרש, לפני שאני מציב את השאלה, אני רוצה להכיר גם את המדרש תנחומה, שאומר בשם רבי שמעון בר יוחאי ככה. אומר בשם רבי שמעון בר יוחאי ככה. אמר רבי שמעון בר יוחאי, זאת אומרת שההיכל של למטה מכוון כנגד היכל של מעלה, שנאמר מכון לשבטך פעלת השם. יפה מאוד. והוא ממשיך ואומר, בשביל ששקול המשכן כמובן כנגד בריאת העולם, והוא מביא פה הסמכתאות איך עניין עניין שקשור בבניית המשכן קשור לבריאת העולם לפי סדר הדברים, רקיע, יקבוע מים וכן. על זה הדרך ממש אריכות גדולה מאוד, מי שירצה יעיין בפרשת אלה פקודי במדרש תנחומה בסימן ב'. יפה מאוד. אז אם ככה, עד עכשיו ראינו שיש במשכן מחילה על חטא העגל, ויתור על חטא העגל כמו שאומר רש"י על המקום, והמשכן הוא גם מצד שני משכון, משכון ביד השם על עם ישראל. תרף השאלה, רק לזכור את שתי הפרטים האלה ותרף תבוא השאלה. ממשיך המדרש תנחומה ואומר, למה משכן משכן שני פעמים? למה? אמר רבי שמואל שבית המקדש עתיד להתמשכן שתי פעמים, חורבן ראשון וחורבן שני, ולפיכך אמר משכן שני פעמים. יפה מאוד. דבר אחר, משכן העדות, עדות לכל האומות שנתרצה הקדוש ברוך הוא ישראל על מעשה העגל. עכשיו קוראים את זה, זה מאוד יפה, עד עכשיו מה שקראנו זה דברים מאוד מאוד יפים, מאוד מאוד עמוקים גם, אני חייב לומר. זאת אומרת, לקרוא אותם בפשט זה קצת חוטא לעניין, אבל לכאורה מתעוררת תמיהה גדולה ממקרא כתוב, כי מצד אחד המשכן הוא ביטוי לחטא העגל. תכף אני אקריא לכם את המדרש רבה, אתם תראו, זה נאמר בצורה מפורשת מאוד ובצורה מאוד מאוד חדה. מחילה, כפרה על חטא העגל, זה בניית המשכן. מצד שני, אתה נותן להם לבנות משכן, מחלת להם על חטא העגל? למה המשכן צריך להיות משכון ומבטא את חורבן בית ראשון ובית שני? ויתרת להם, קצת להם משכן. למה המשכן? אומר המדרש רבה, מהו משכן שתי פעמים? אמר שמואל בר מרתא, כיוון שנתמשכן שתי פעמים על ידיהם, זהו שאנשי כנסת הגדולה אומרים, מביא פסיק מנחמיה, חבלנו לך ולא שמרנו את המצוות ואת החוקים ואת המשפטים. מהו חבול חבלנו לך? הווה שנתמשכן בית פעמים, חבול חבלנו פעמיים, ואין חבול אלא משכון, שנאמר בספר דברים, לא יחבול רחיים ברכב. זה שם נאמר על לא למשכן את כלי העבודה של, 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 של זה שחייב כסף, כי לא יחבול רחיים ברכב. יפה. לכן כתיב, אלה פקודי המשכן, משכן העדות בית פעמים. מהו העדות? אז זה מובן, הוא מסביר למה זה משכן משכן, שתי משכונות, הסביר. עכשיו תקשיבו, ואז הוא אומר, מהו העדות? כתוב משכן העדות. מהו העדות? אגב, תשימו לב שעדות כתוב בליבב. מהו העדות? אמר רב שמעון בר ישמעאל, בן רבי ישמעאל, עדות הוא לכל באי עולם שיש סליחה לישראל. יש סליחה. כיוון שהלך, אני דילגתי פה, כיוון שהלך משה לבקש רחמים עליהם, חטאו בחטא העגל, שרבינו הולך לפני הקדוש ברוך הוא לבקש רחמים על עם ישראל. הקדוש ברוך הוא רוצה חס ושלום להתחיל את עם ישראל מחדש ממשה רבנו, ומשה רבנו בא ואומר, ועם עין, וכן אינם ספרך אשר כתבת, הוא בקש מחילה, חטאו חטאה גדולה, הוא בקש שם סליחה. אומר המדרש, שם רב שמעון ברבי ישמעאל, אומר, כיוון שהלך משה לבקש רחמים עליהם, מיד צלח להם הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ויאמר השם, סלחתי כדבריך. תמוד. מעולה. סלח, נכון? אמר לו משה לקדוש ברוך הוא, ריבון העולם, הריני מפויס שסלחת לישראל. אני מבין, סלחת לעם ישראל. אני מפויס מזה, זה בסדר. זה ביקשתי שתסלח וסלחת. אבל, אלא הודיע לעיני כל האומות שאין בלבך עליהם. אומר משה רבינו, זה שאתה ואני יודעים שסלחת, ואולי גם עם ישראל ידע שסלחת, כי אני אגיד להם, זה לא מספיק. כל אומות העולם צריכים לדעת שסלחת לעם ישראל. תעשה משהו קבל עם ועולם, שיבטא את הסליחה. תבטא, לבטא את הסליחה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, חייך, הרי אני משרה שכינתי בתוכם, שנאמר, ועשו לי מקדש, ושכנתי בתוכם. ומכירים שמחלתי להם. לכך נאמר משכן העדות, שעדות היא לישראל שמחל להם הקדוש ברוך הוא. אז אם ככה מתעצם את השאלה, זה באותו מדרש. מצד אחד שתי משכונות, חורבן הבתים. מצד שני, כפרה על חטא העגל, סליחה והכרה ברורה מול כל אומות העולם, שהקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, חזרה אהבה כמקודם. זה המשמעות של זה. עשו לי מקדש, שכנתי בתוכם, חזרה אהבה כמקודם. זהו, עוד פעם עם ישראל והקדוש ברוך הוא באהבה. פנים בפנים, לכאורה. אז איך זה מסתדר? זה לכאורה תרתי סתרי. אם אתה אוהב אותנו, תן לנו משכן שלא יארס. תן לנו בתי מקדש שלא יחרבו. למה ביטוי לסליחה, ביטוי לאהבה, זה חורבן שני בתי המקדש? פעמיים משכון חבול, חבלנו. אלא פירוש הדברים הוא כזה. כתוב בגמרא שהקדוש ברוך הוא עשה חסד גדול עם עם ישראל. במה? שקילה זעמו בעצים ואבנים. ולא חס שלום, ממית כליה על עם ישראל. גם בית ראשון וגם בית שני. עם ישראל חטאו. חטאו חטאה גדולה מאוד. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שפך חמתו, שפך זעמו, זה לשון חז"ל, שפך זעמו על עצים ואבנים, ולא קילה זעמו בעם ישראל, חס ושלום. אז יוצא שבתי המקדש היו מעין קלי ברק. אתם יודעים, יש בבתים, פעם שהיו בונים בתים, היו שמים בראש הבית איזה מין עמוד מתכת, שעמוד מתכת הזה היה איכשהו מחובר בחוטי ברזל, כמו הרקה, היה מחובר ליסודות הבניין. ליסודות הבניין באדמה. אם היה פוגע ברק בבניין, אז הוא היה פוגע במקום הכי גבוה, ככה ברק נמשך אל המקום הכי גבוה, פוגע באותו עמוד, באותו קלי ברק, והקלי ברק הזה היה מוריד את כל הזרם החשמלי לתוך היסודות, ומונע התפוצצות של כל כלי החשמל שהיו מחוברים באותו רגע להשקעים בבית. זה נקרא קלי ברק. אז יוצא שבתי המקדש היו מעין קלי ברק לעם ישראל. כל פעם שהקדוש ברוך הוא היה לו ברקים של זעם, אז הברקים האלה כביכול קילו זעמם בבתי המקדש והשאירו את עם ישראל חי וקיים. עם ישראל חי וקיים לנצח נצחים בעזרת השם. אז יוצא שבתי המקדש היו ביטוי לאהבה, כי יוצא שאלמלא בתי המקדש חס ושלום היה הקדוש ברוך הוא סופר זעמו על עם ישראל. מה עושה הקדוש ברוך הוא? הוא בעצמו נותן לעם ישראל את המשכונות שאיתם הם יכולים לבדות את נפשם בזמן של צרה. ככה יוצא, לכאורה. מהעניין הזה אני רוצה להתחיל את השיעור ולקשור בסייעתא דשמיא את פרשת פקודי לחודש אדר ולאדר שני ולמשמעות של שנה מעוברת, ולהבין קצת יותר את העבודה שנדרשת מאיתנו בהתקללות הזמנים הזו המסוימת, שהיא מאוד מיוחדת, היא לא קורית כל שנה. גם פרשת פקודי, גם שנה מעוברת, פרשת, פרשת ויקל, פרשת פקודי, נקראים בפי מי מחזל הפרשיות נעלבות. נעלבות, למה? הן בדרך כלל מחוברות, קוראים אותם ברצף, אין עליהם פרשנים, כמעט לא תראו כמעט רשי על הפרשה, בעל הטורים על הפרשה או פרשנים על הפרשה, כי את רוב הדברים הפרשנים כבר אמרו בפרשת תרומה ותצווה. כל כלי המשכן כבר נידונו, המשכן עצמו כבר נידון בפרשיות הקודמות, אין כבר הרבה מה לומר, הן פרשיות די מצומצמות מבחינת פרשנים, הן מצומצמות, פרשיות נעלבות. אז למצוא עכשיו את הקשר בין כל הדברים, ואני מקווה מעלה קצת יותר את הכבוד של הפרשיות האלה, גם פרשת פקודי וגם פרשת ויקל, אבל אנחנו נדבר היום בעניין של פרשת פקודי. אז יש שאלה, איך המשכן מחפר על חטא העגל? מה הקשר? מה הקשר בשני הדברים? חטא העגל, תבוא פרה ותקנח צועת בינה, כתוב בגמרא. זה אני מבין, לוקחים איפה פרה אדומה, הפרה מקנחת, הפרה באה לחפר על העגל, אני מבין, עגל, פרה, עגל, אני מבין, את הכפרה, מבין. מה הקשר בין המשכן לבין
חטא העגל?
חטא העגל.
כי העגל היה מוחשי, וכאילו, אלוהות מוחשית, נדע. והמשכן זה גם כאילו להגיד את
המוספיות
של אלוהים,
ושכנתי
בתוכו.
אבל כאילו כתוב שכנתי בתוכו. שכנתי בתוכם. בתוך עם ישראל, זה אחד. פעם שנייה, אז תביא משהו ממין העגל, תעשה, תגיד, הקרובים על הזה. תעשה ארון עם קרובים, תגיד זה כאילו. תחליף לך את העגל, להבדיל לפרסם את
זה. זה לא
חשבי. הנה חינמי, אבל מה הקשר? צריך למצוא קשר רעיוני. רעיוני פנימי, תוכני. רעיוני פנימי, תוכני.
אבל קורבנות היה בקר, לא?
כן, נו.
בקר.
היה עיזים, היה עיזים, דווקא פרה לא הייתה. פרה אין בקורבנות. חוץ מאיפה פרה אדומה, אין פרה בקורבנות בבית המקדש. אין.
בבית המקדש?
לא בבית המקדש ולא במשכן. אין הקרבה של פרה.
פרה, אבל
פר כן, בן בקר יש, אבל לא פרה.
אוקיי.
לא מוזכר בשום מקום פרה.
כל תן את השתתפות של כל העם ונתינה של העגל.
יפה, אז הנה אתם מתחילים לתפוס את זה. אז בואו נראה רגע אחד את הדברים, דבר דבור על אופניו, זה בכיוון הזה. קודם כל, מי היו יוזמי חטא העגל? ערב רב. ערב רב, נכון? והיה העם. ערב רב. עם, כל מקום שכתוב העם, גם בזוהר הקדוש כתוב במפורש שעם זה ערב רב, וגם באריזה מביא שהעם זה ערב רב, וגם פרשים אחרים במקומות הרבה, כולל בגמרא, שהעם זה ערב רב. בגמרא זה מובא כדעה אחת, אבל בזוהר ובאריזה זה במפורש נאמר, שהעם זה ערב רב. אז מה למדנו? שיוזמי חטא העגל זה היה ערב רב. ערב רב למדנו שזה בגימטריה 474, כמניין דעת, דעת, אתם זוכרים את הדעת, דעת דקדושה ודעת דקליפה. הם היו דעת דקליפה, היו קלקול של הדעת. ולכן בא משכן העדות. עדות כתוב אמרנו בליבב. עדות בליבב דעת. וכשמשה מקהיל את עם ישראל והקהיל את כל הדת בני ישראל. הדת, אותי יודעת. כל הדת מרכזים את כל הדת החיובית, כל הדת הנכונה, את כל הדת לקדושה, את כל הדת מרכזים אותה. פמון. אז זה דבר אחד. יש דעת, יש דעת דקדושה, לכן המשכן, משכן העדות, זה דעת קדוש. משכן גימטריה קדוש, 410, ועדות זה אותיות דעת, גימטריה דעת. יפה מאוד. עניין אחד שמחפר. צאן. עניין שני, אומר הקדוש ברוך הוא, יבוא זהב המשכן, ויחפר על זהב העגל. במשכן ישנם כלים רבים העשויים זהב, מזבח הקטורת, ציפויים, סליחה? המנורה, הארון היה מצופה בשני בדים בזהב, וכן על זה הדרך כמויות עצומות של זהב, יבוא זהב המשכן ויחפר על זהב העגל. ככה זה נאמר במדרש במפורש. עניין שלישי, אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, בשעה שעשיתם את העגל, הכעסתם אותי באלה אלוהיך ישראל. עכשיו שעשיתם משכן באלה, אלה פקודי המשכן, משכן העדות, אני מתרצה לכם. פה יש אלה ופה יש אלה, אלה פקודי המשכן, אלה אלוהיך ישראל, להבדיל. בעגל, כשעשו את העגל, הם באו עלו, בתחילת הדברים הם באו לחור בנה של מרים ואמרו לו, קום עשה לנו עגל. חור לא רצה. אמרו לו, תשמע, נהרוג אותך אם לא תעשה. אמרו, תהרגו, אני לא עושה. אני אתמול, לפני 40 יום, 50 יום, ראיתי את ניסי קריאת ים סוף, יציאת מצרים, ראתה שפחה לימה שלא לא ראה חזקל בן בוזי במעשה מרכבה. אני יכול עכשיו לקום לעשות משהו שהוא אפך מה שראיתי? לא עושה. רצחו אותו נפש, הרגו אותו. מי בונה את המשכן? בצלאל בן אורי בן חור. על אוליאב, והוא יחד עם אוליאב בן אחי סמך. על אוליאב כתוב רק בן מי הוא בן אחי סמך, לא כתוב שם סבא שלו. למה בבצלאל כתוב שם סבא שלו? מידה כנגד מידה. במעשה העגל חור מסר את נפשו, יבוא הנכד שלו ויזכה לעשות את הכפרה במקום הסבא. או שהסבא לא הצליח, יבוא הנכד ויבנה משהו שהוא אפך העניין של העגל. לכן נאמר בצלאל בן אורי בן חור, גם שם הסבא, סבא נזכר. שורש חטא העגל הוא בספק. מה הכוונה? כשעם ישראל בא אל אהרון ואומר לו, זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. הם לא, הלא השטן ערבב את העולם. באו עם ישראל, עשו חשבון, טעו במניין השעות. בו שש. חסר שש שעות, אומרים, משה רבנו אמר, הוא יגיע, הוא לא הגיע. זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. טוב, אבל עוד אין סחף אחרי העניין הזה. אז מה עושה הצד האחר? מראה להם מיטתו של משה פורחת באוויר, מחשיך את העולם. יום שנולד בו משה, היה אור בכל העולם. מה עושה הצד האחר? מחשיך את העולם. אומר, המסרניאד עושה את ההקשר. אם יום שנולד בו משה, הוא אר כל העולם כולו, ותראה אותו כי טוב הוא. אז ממילא כשנחשך העולם, מה הכוונה? שיסתרס, חס שלום משה רבנו יסתלק. מראה להם מיטתו של משה פורחת באוויר, רואים לוויה, הולכים אחרי המיטה, יש גופה מחוסה על האלונקה. איך אפשר להתכחש לדבר הזה? זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. כל אחד צריך לשאול את עצמו שאלה, למה הם לא אומרים לאהרון, אהרון, משה מת? מה זאת אומרת זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו? רואים מיטתו של משה פורחת באוויר, רואים חושך בעולם, עושים חשבון, משה לא מגיע, נביא, אם הוא יכול היה להגיד, אם הוא רוצה נביאו מהפה, אמר אני בא בעוד 40 יום, הוא בא בעוד 40 יום, נקודה. אין מצב שנביא מפשל, נרדם, לא מתעורר בזמן, לא מגיע, שש שעות עוברות והוא לא מגיע, אין דבר כזה. איי, תגידו משה מת? הם לא אומרים משה מת, הם בספק, זה האיש משה, לא ידענו מה היה לו. זאת אומרת, אנחנו פשוט לא יודעים מה היה לו. אנחנו לא בטוחים שקרה לו הטרגדיה הזו והוא נפטר. אנחנו רק לא יודעים מה היה לו. מה אנחנו? ספק, לא יודעים. או כן, או לא, ספק. בא המשכן וכתוב משכן העדות אשר פוקד על פי משה. אנחנו בטוחים במי? במשה. יפה מאוד. עוד עניין שקשור תוכנית רעיונית לעומק הדברים. בעגל עם ישראל הפעיל היגיון, הפעיל דעת אנושית. דעת אנושית, אומנם של ערב רב, שזה דעת מקולקלת, אבל בזה לעומת זה, במשכן ובפרשה שלנו זה פלא מופלא הדבר הזה. במשכן עם ישראל לא הפעיל שום שיקול דעת, שום היגיון לא היה פה. הם מקבלים דברים, לעשות דברים לא הגיוניים. הבריח התיכון, זה היה הגיוני. אומרים להם, קחו את המקל של יעקב אבינו, את המטה, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, תבריחו איתו את הבריח התיכון. הבריח התיכון זה היה, מכניסים את המקל בטבעות, המקל הולך ישר ישר, שם מגיע לפינה, מקל חזק, לא מתכופף, נעשה כופף אותו, לא מתכופף. הוא מגיע לפינה, הוא לבד, אופ, עושה סיבוב. מגיע לפינה השנייה של המשכן, אופ, עושה סיבוב. מגיע, מבריח את כל הבריחים. זה הגיוני? זה לא הגיוני. אין שום היגיון בזה. מזבח הזהב, אתה מקריב עליו קטורת. אתם יודעים איזה אש זה? תעשה אותו זהב, תעשה אותו בעובי טפח. תעשה אותו עבה כמו שצריך. לא, הוא דעת במידה. ולא מתקלה הזהב. משהו הגיוני בזה? לא הגיוני. הכיור, אין מידות. הגיוני? לא הגיוני. דיברנו כן על העניין של הכיור. אין שיקול דעת. מה יש כן? ולא סתם יש. 19 פעמים בפרשה זה מופיע. מופיע על כל כלי, על כל דבר שהם עשו, כתוב, כאשר ציווה אדוני את משה. זה פסוק, או זה לא ממש פסוק, כי זה סוף פסוק בדרך כלל, זה צירוף של מילים שמופיע 19 פעמים בפרשה, כאשר ציווה השם את משה. כאשר ציווה השם את משה, תראו, בכל פעם שנסתיים עניין, איזה כלי או איזה דבר שנעשה, כתוב, כאשר ציווה השם את משה. עשו בגדי שרד לשרת בקודש, ויעשו את בגדי הקודש אשר לארון, כאשר ציווה השם את משה. ויעש את האפוד, זהב, תכלת וארגמן, וכו' וכו' וכו'. מה כתוב בסוף, חשף עפודתו וכו'. כאשר ציווה השם את משה. ויעשו את אבני השואב, כאשר ציווה השם את משה. ויעש את החושן, כאשר ציווה השם את משה. וכן על זו הדרך, 19 פעמים, כאשר ציווה השם את משה. בעגל אפילו דעת, דעת אנושית. אמרו, היה לנו מתווך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, קראו לו משה. עכשיו אין המתווך הזה, המתווך הזה לא נמצא, לא יודעים מה היה לו, אנחנו בספק. בוא ליתר ביטחון, נעשה לנו מתווך. עכשיו זה לא סתם, זה לא איזה גחמה, הם לא היו פגנים. הם לא היו עובדלים במצרים. מה קרה להם? הם ידעו שאם משה רבנו נסתלק, מה אין? על המקום, מה אין? מן, אין מן. אין מן, אין אוכל. אין אוכל. יש לכל אחד 200 ילדים, לפי המדרש. 200 ילדים. כל משפחה עם 200 ילדים יצאו. לקחו גם את הילדים של אלה שנהרגו בימי החשיכה, בימי האפלה. היו לכל אחד 200 ילדים. עכשיו תארו לעצמכם 200 ילדים, מגיע הבוקר, אומרים אמא אוכל. כל אחד עם 200 ילדים. קטסטרופה. עכשיו זה דבר אחד, אם אתה יודע שיש לך אוכל במקרר ואתה אומר לילד, אתה יודע, חכה, שמים עכשיו 6 שעות. בסדר, יש במקרר אוכל. אבל כשאתה יודע שאין לך כלום, אין מה לאכול, במדבר, אין מה לאכול. אין מזווה אחורי, אין קופסאות שימורים, אין כלום. 200 ילדים צועקים עם האוכל. איך אתה יכול להתמודד מול זה? אז מה הם עושים מיד? מה הפתרון שהם מחפשים? מחפשים בדיוק את זה. לכן הם עושים דמות של שור, של עגל. למה? כי רוב תבואות אחר שור. ככה כתוב. מי זה שור? שור זה יוסף. היה המשביר במצרים. הוא זה שנתן את התבואה, הוא זה שנתן את הפרנסה במצרים. אז הם רוצים מישהו שייתן להם פרנסה, דמות של שור. רוב תבואות אחר שור. לכן הם עושים שור, הם לא בגלל שהם פגנים, חפשים תווך. במשכן אין שיקול דעת, אין היגיון. כאשר ציווה השם את משה. מה אנחנו עושים? כאשר ציווה השם את משה, כאשר ציווה השם את משה. כל ההיגיון מונח בצד. אין היגיון, אין דעת. אין דעת. אלא דעת בקדושה. למה? כי כאשר ציווה השם את משה, זה מכריח את זה שאני מחליף את שיקול הדעת האנושי שלי, את ההיגיון, בדעת השם. שמות, כאשר ציווה השם את משה, זה ביטוי מאוד מאוד מדויק. מאוד מדויק, אפשר להרחיב עליו בדיבור הרבה מאוד פעמים. צירופי המילים האלה מופיעים בסך הכל, יש בהם 113 מילים, 19 פעמים. ב-19 פעמים כאשר ציווה השם את משה יש 113 פעמים, וזה לא סתם ולא בכדי. לא ניכנס לזה כרגע.
יש לי שאלה, היה גם את אהרון וגם את מרים.
כן.
אז למה הם לא חושבו שהם יכולו לדאוג להם, וגם בכל
התקופה
שמשה נהדר,
והיה
להם
מה,
אז מה...
אהרון היה ננה כבוד. במרים הייתה מים. אז יש מים. אבל הילד רוצה עכשיו דגני סיריאל, רוצה דגני בוקר, הוא לא רוצה מים.
כל 40 יום האלה הם קיבלו מים.
כן.
כמו שהם נהדר, נכון? אז מה גרם להם לחשוב ש...
כל זמן שהוא חי, יש מים. אם עכשיו הם ראו מיטתו פורחת באוויר. זה יש משהו, לא ידענו מה היה לו. בבוקר אין, אין דגני בוקר, הילדים יצחילו, ולא רק הילדים. אז אם אנחנו רואים שהתורה אומרת 19 פעמים כאשר ציווה השם את משה, זה לא בכדי, זה לא סתם. אנחנו לא צריכים לשאול את עצמנו את השאלה, למה 19 פעמים? למה, זה שזה חוזר על עצמו פעם אחר פעם, אחרי כל כלי, אחרי כל עניין, זה מוסבר בזה שעם ישראל עכשיו עושה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אמר. לא סוטים ימינה ושמאלה. ואיך הקדוש ברוך הוא אומר? כאשר ציווה השם את משה. משה וימינו בהשם ומשה עבדו. זה הביטוי. מה שהשם אומר ביד משה, זה מה שאנחנו עושים. לא זזים מזה ימין ושמאל. מצוין. אבל למה 19 פעמים? למה 19 פעמים? למה לא 12 כמניין שבטי ישראל? 18 כמניין חי? לא יודע, אפשר למצוא מספרים, 17 כמניין טוב, 11 כנגד אלופי אדום, אפשר למצוא כל מיני, למה 19 פעמים? יפה מאוד. אבל לפני שניגע בעניין הזה של ה-19, צריך להבין מה זה ביטול הדעת האנושית וקבלת דעת עליון כדעת קובעת, כדעת שהיא מכריחה פעולה לפיה, לא זזים מזה, מינוס שמאל. זה ברור שגם צריך להיות השייך לחיים שלנו היום. זה לא בכדי. אנחנו קוראים פרשת פקודי 19 פעמים כאשר ציווה השם את משה. זה מדבר אלינו. כשקוראים את התורה, אז הבעל כורא לא מקריא לעצמו. למי הוא מקריא? לנו, שאנחנו נשמע. למה אני צריך לשמוע את זה אם זה לא רלוונטי לחיים שלי? אין שום סיבה. אני שומע כי זה רלוונטי לחיים שלי. זה עכשיו הקדוש ברוך הוא מדבר איתי דרך התורה ואומר לי, תדע לך, מה שאתה עושה אתה צריך לעשות כאשר ציווה השם את משה. קח דוגמה מהמשכן. הלא הקדוש ברוך הוא לא צריך משכן, אלוקים לא צריך בית. צריך להיות ברור, הדרישה לבית שיבטא נוכחות אלוקית היא דרישה של עם ישראל. היא נובעת מחוסר שקיים אצל עם ישראל. הקדוש ברוך הוא אין לו חוסר, לא חסר לו בית, כי השמיים ישמע השמיים לא יכלכלוך, כתוב. אי אפשר להכניס את הקדוש ברוך הוא למסגרת, כן? זה מגוחך. אלא מה? עם ישראל מבטא חוסר, מבטא כמיהה, מבטא רצון, כן? זה כל מיני ביטויים שהם מבטאים אנושיות. הוא צריך למלא את החוסר. יש לי חוסר בקרבת אלוקים. איך אני ממלא את החוסר בקרבת אלוקים? אני מבקש שהקדוש ברוך הוא ישרה את שכינתו בבית שאני אבנה לו. אז מה ההיגיון האנושי, השכל האנושי, הדעת האנושית, מה היא מחייבת? היא מחייבת שאם אני בונה כלי למילוי חוסר שלי, אז הכלי צריך להיבנות לפי דעתי. נורא פשוט. לא הקדוש ברוך הוא יגיד לי איך בונים. אני אביא את מיטב האדריכלים, מיטב המעצבים, מיטב העושים במלאכה, כל חכמי הלב, אני אביא את האומנים הכי מוכשרים, ואני אצור איזה בית שיבטא, שייתן לי את המילוי הזה. הוא יהיה כל כך מפואר וכל כך יפה וכל כך ססגוני וכו' וכו' וכו', עד כדי כך שאני, כשאני אכנס אליו, אני ארגיש התרוממות רוח. תראו, כל אומות העולם, איך הם בונים, להבדיל בין טהור ישראל לטמא גויים. אתה הולך לכנסיות, אתה רואה מבנים מונומנטליים, ענקיים, צריכים, פיתוחים, חלונות, כל מיני, ואתה נכנס, וזה מלא, וזה ונברשות יורדות ועולות, ומה לא. אתה הולך למקדשים של פגנים בהודו, למקדשים של במזרח, אתה רואה מבנים מונומנטליים, יפים, ססגוני וכו'. למה? כי זה מבטא את האופן שבו הדעת האנושית, הגויית, לא משנה, היא איך היא רואה את מילוי החוסר בקרבת אלוקים. הם רוצים קרבה של האל, האליל, האלוקים שלהם, הם רוצים קרבה, אז הם בונים לו בית לפי מה? לפי רצונם, לפי דעתם, לפי איך זה ממלא אצלהם את החוסר. זה דבר לגמרי לגמרי הגיוני. אם אני רוצה באמצעות הבית שאני בונה לישות העליונה, כן? אצל הגויים זה לא בדיוק תמיד אלוקים, לפעמים זה כל מיני דברים אחרים. אצל הנוצרים זה שילוש. בסדר. אם אני רוצה לבנות בית לישות הזו, אז אני רוצה שהבית ייתן ביטוי למלוא השאיפות שלי. יש לי שאיפות, אני רוצה לעשות את זה. יש לי, אני אעשה דלת נמוכה, שכל מי שיצטרך, אפילו שהכנסייה היא מאוד מאוד גבוהה, הדלת תהיה תמיד נמוכה, שמי שיכנס יצטרך להשתחוות. מבין אולי אני בדיוק שם את הפסל, של אמר שמו וזכרו, ואז הוא משתחווה לפסל, ירצה או לא ירצה, נכנס לכנסייה, הוריד את הראש. ביטוי לשאיפה אנושית. אני רוצה להכפיף, זה דתות אימפריאליסטיות. הן רוצות שכולם יהיו כמותם. אז הם בונים את זה, שאיפה כזו, אז הם, איך הם מבטאים את השאיפה? הם בונים מבנים שיתאימו לשאיפה הזו. אפשר לראות את זה בהרבה מאוד מקומות, בכל מיני מקדשים, בכל מיני מבנים כאלה שבאים לבטא. המוסלמים זה בדיוק אותו דבר. אמנם אצלהם זה כלפי הקדוש ברוך הוא, הם עובדים את הקדוש ברוך הוא, הם לא אליליים, אבל גם המבנים שלהם באו להקטין את האדם ולהדיר את הבורא. מה השאיפה שלהם? אללהו אכבר, אלוהים גדול, חזק. אז הם עושים מבנים גדולים, ואדם כלום, הוא קטן. ואדם לעומת המבנה הגדול הוא כלום. זה מבטא את השאיפה שלהם לאלוהים גדול, אללהו אכבר. לא רוצה להרחיב בדבר הזה, של מה זה העלה הכבר הזה, אבל אני אומר, שאת הדברים, בואו נדבר עכשיו, לא ניכנס לסוגיה, מי שירצה...
אתה מבטא
שאני
נגיד
אורגוס
בא
והרחיב
אותו
בשיטה שלו,
זה גם סוג של
להגדיל... גם לזה אני לא רוצה להיכנס, זה נכון, בעיקרון, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה. כי זה לא בדיוק בית המקדש השני אורגוס. היה לפני אורגוס, היה בית המקדש השני. ואורדוס לקח את בית המקדש השני ועשה ממנו משהו אחר. אז וגם אורדוס צריך לשאול מי הוא ומאיפה הוא בא. אבל לא, באמת זה לא הנושא של השיעור. אני רק רוצה להדגים את הנקודה הזו שאומרת שהביטוי לשאיפות שלנו, אם אני רוצה למלא את החוסר שלי ויש לי שאיפות, אז אני אבנה בניין על פי דעתי שיביא לידי ביטוי את זה. כל אחד שבונה בית עושה את זה, כל אחד שבונה בית לעצמו עושה את זה. הוא הולך ומעצב עם אשתו, עם הזה, הוא אומר לה אני רוצה ככה, ככה וככה חדרים, ככה שיהיה.
חיצוני.
חיצוני זה פנימית גם, את לוקחת מהצוות.
לא, אבל זה לא פנימית. אם האלוהים, אם המהות האלוקית והיא השולטת, והיא
המחליטה,
זה לא
אתה המחליט. אבל למה זה שלכתחילה אני בכלל אשאל את המהות האלוקית? אני הולך לבנות בניין לקדוש ברוך הוא, אני לא שואל. אותו דבר עושים המוסלמים ואותו דבר הנוצרים. אין להם שום מקום ציווי לבנות לו בית. שום מקום. שום מקום ציווי. אין שום מקום ציווי לבנות לו בית. למה שזה יתעורר אצלנו לבנות לו בית? יש שאיפה כזו, לקרבת אלוקים. ואז אני הייתי לוקח את השאיפה הזו ומממשת על פי דעתי. אומרת התורה, תדע לך, שכל מה שעם ישראל עשה, זה בדיוק הפוך. עשו הכל על פי איך הקדוש ברוך הוא רוצה לראות את הדברים, כשהם באו לידי ביטוי מהפה של משה רבנו דווקא. עכשיו ציווה השם את משה. יפה מאוד. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, איך תבנה את המשכן כאשר הוראת בער. כאשר הוראת בער. אני ראיתי לך בדיוק גם, אל תטעה. וגם מה שאתה מתקשה, זה. כל מקום שכתוב זה מעשה המנורה. זה משה רבינו התקשה במעשה המנורה, אומר על הקדוש ברוך הוא, זה מעשה המנורה, כמצביע, כמורה באצבע, כמורה באצבע, אומר את הגמרא. כל מקום שכתוב זה כמורה באצבע. אתה מתקשה כמורה באצבע, שקלים, אתה לא יודע, כמורה באצבע, כן? זה הנוטריקון של משה. מנורה, שקלים והחודש. החודש. שקלים ושרצים. בארבע מקומות הוא התקשה, והקדוש ברוך הוא כמורה באצבע. יפה. כדי להבין את הנקודה הזו עד הסוף, יש משל של רבי יהודה הלוי בספר הכי מפורסם שלו, הכוזרי. בכוזרי, במאמר ראשון, עין תת, מביא הכוזרי משל על, אפשר להכתיר אותו בכותרת, השחל באוצר התרופות של הרופא. שחל זה טמבל. אומר, היה איזה, עכשיו אני קצת עושה את זה, קצת מוסיף כמובן, אבל היה איזה יהודי אחד שהוא רצה להיות רופא. אז הוא חשב שהדרך הכי נכונה להיות רופא זה לעשות קיצור דרך, לעמוד ליד הרופא, לראות מה הרופא עושה, ודרך זה הוא ילמד איך הוא יכול לרפא אנשים. הוא חוסך את הבגרות, הוא חוסך את האוניברסיטה, הוא חוסך את הסטאז' הזה, כי זה כבר סטאז'. בחצי זמן הוא יהיה רופא גדול. הוא לא סתם ילך לרופא, הוא ילך לרופא של המלך, הוא ילך לרופא של העיירה, של העיר, ילך לרופא גדול, הוא ילמד מהר ויהיה רופא. יפה מאוד. אז הוא עומד ליד הרופא, יום הראשון הוא רואה את הרופא, נכנס אליו מישהו, הרופא עושה לו ככה עם הלשון, תפתח את הפה, בודד לו את האוזניים, שם לו סטטוסקופ על החזה, מרשרש מפה, מרשרש משם, הולך למגירה השמאלית העליונה, מוציא איזה שקית כדורים, נותן לו, והוא לוקח והולך. יפה, וככה זו הדרך, נכנס מישהו, יש לו כאב ראש, הוא נותן לו כדורים מהמגירה הימנית התחתונה, הוא לוקח והולך. רואה, כל אחד שנכנס עם איזה נחוש, זה בא, רגליים כבדות, זה אומר, נותן לו את זה. זה נותן, כאב בטן, נותן לו איזה שיקוי באיזה בקבוק. טוב. זה בעיה להיות רופא. זה בעיה להיות רופא? לא בעיה להיות רופא. בהזדמנות הראשונה שהרופא שלנו יוצא לחופש יומיים, השחל פותח את המרפאה, שם את החלוק, שם את הסטטוסקופ, והוא בטוח שהוא רופא. נכנס אליו, מישהו אומר יש לו כאב ראש, כאב ראש זה המגירה הימנית התחתונה, מוציא כדורים, נותן לו, לך. שואל אותו כמה? אומר, תיקח, זה כמה שאתה יכול, תיקח. אומר לו, מה, פעמיים ביום? שואל אותו, אומר לו, מה פעמיים ביום? תעשה גלוג גלוג אחד, תיקח את הכל, תעשה את זה מהר. ואתה לא רוצה לרפא מהר? לאט לאט, זה יכול לקחת ימים, תעשה את זה מהר. נכנס אחר עם כאב בטן, שיקוי, כמה לקחת כפית ב... לא, תיקח את הכל, תעשה גלו גלו. וכן, נותן לזה ככה, נותן לזה ככה, נותן לזה ככה. כעבור יומיים חוזר הרופא, אין לו פציינטים, כולם מתים. מה קרה? הוא אומר לו, תגיד לי, מה עשית? מה היה פה? איך זה קרה הדבר הזה? הוא אומר לו, אני לא יודע מה אתה רוצה ממני. בא אחד עם כאב ראש, נתת לו מה זה, גם אני נתתי לו. זה בא עם כאב בטן, נתתי לו מהשיקוי, גם אני, אתה נתת לו, גם אני נתתי לו. לא עשיתי שום דבר שונה ממה שאתה עשית. אומר לו הרופא, אוי שחל שכמותך, הלו זה בדיוק הדבר, הלו כל העניין זה המינון, כל העניין זה למי לתת מה, כמה פעמים ביום הוא צריך לקחת, איזה אוכל מותר עם זה, איזה אוכל אסור עם זה, צריך לנוח, לא צריך לנוח, מותר לו פעילות מאומצת, לא, אסור לו פעילות מאומצת. אומר הכוזרי, אנחנו בעולם הזה כמו שחל באוצר התרופות של הרופא. אנחנו פועלים על פי דעתנו, פילים היגיון, שאף אחד לא יחשוב שאני מזלזל בהיגיון. היגיון זה דבר חשוב, צריך להשתמש בו, ולא מעט. להשתדל לא מעט. להרבות בהיגיון. אבל איזה היגיון אפילו? זו השאלה הגדולה. איזה היגיון? ניצול לא נכון של ההיגיון מוביל לאסונות. זה בחיים הפרטיים, זה בחיים הלאומיים, זה בחיים של האנושות כולה. בכל פעם שהאנושות חשבה שהיא המציאה, אפילו בתנועות חברתיות, קחו את המרקסיזם, את התנועה שנראית על פניה, שמתחילה מאיזה היגיון אנושי חיובי, שכולם יהיו שווים, לכולם יהיו אותו דבר, לא תהיה קנאה, לא שנאה, לא תחרות, לא יהיה רכוש, לא יהיה גנבות, לא צריך, אין, לכולם יש יכול כפי, תצרוך כפי שאתה נדרש לך, ושים את הכל בקופה, ומה חסר לך בגדים? לך תיקח, יש פתוח לציבור, מי שרוצה לוקח מכנסיים וחולצה. הכל אפור, אין לך מה להתלבט בין לבן לצהוב אין, הכל אפור, אז מה אני אקח את שלך? שלך אפור, שלי אפור, מה? זה מעניין. רעיון נפלא, נכון? כמה נשחטו ונטבחו על מזבח המרקסיזם? מיליונים, עשרות מיליונים. עשרות מיליונים. מה קרה לרעיון האנושי, ההגיוני הזה? הוא הפך להיות אסון. זה שחל באוצר תרופות. רק מי שהוא הרופא, רופא כל בשר מפליא לעשות, מי שמכיר את המציאות כולה, את העולם כולו, את הטבעים שלו, את טבעי הבני אדם, מי שיצר אותו, מי שיודע את התכונות של כל דבר ודבר, יכול באמת לתת את התרופה האמיתית, יכול באמת לתת את הרצפט לחיים, את המרשם הנכון שאיתו אתה לא תהיה יותר חולה או חס שלום יותר מזה, אלא שאיתו אתה יכול להירפא, שאיתו אתה יכול לחיות חיים טובים, חיים מאושרים. אומר הכוזרי, כדי לא להיות שחל אתה צריך ללמוד. צריך ללמוד, אין בעיה שתנסה להיות רופא, אין שום בעיה בזה. חכמי ישראל הם רופאים, קדוש ברוך הוא רופא, וגם הם רופאים. משה רבנו היה רופא, הרמב״ם היה רופא, לא רופא במובן של דוקטור, רופא במובן של מבין את המציאות, מבין את החיים, מקבל דעת עליון, מקבל דעת חיובית, דעת נכונה. למה? כי הוא פעל, הוא למד שעורר את הבער. עכשיו בער 40 יום היה עולה כל יום, יושב, לומד את כל התורה כולה שבכתב ושבעל פה, וכל מה שעתיד לחדש אחרון האחרונים. כשר רבנו היה לומד, שוכח, למחרת עולה, חוזר על הדברים עוד פעם, שוכח, למחרת חוזר על הדברים עוד פעם, שוכח, עד היום ה-40. ביום ה-40 ירד ולא שכח. כן? צריך כל הזמן ליצור חוסר כדי להתמלא, אז הוא היה שוכח. בסדר. אבל התוצאה הייתה מה? שהוא למד יום אחר יום אחר יום. עכשיו, לא למד ממורה סתם, הוא למד מפי השכינה, מפי הגבורה, מהקדוש ברוך הוא בעצמו. זה לימוד אחר. משה רבנו למד. כל גדולי ישראל יושבים ולומדים יומם ולילה, והגית בו יומם ולילה. יושבים ולומדים יומם ולילה. זה פי אלף אלפים יותר ממה שגדול הפרופסורים, לאיזה מקצוע שאתם רוצים, ילמד בחיים שלו. למד אברך בגיל, עד גיל 30 הוא כבר למד יותר ממה שהפרופסור הכי גדול באיזה מקצוע שאתם רוצים ילמד כל החיים שלו. מדברים על 20 שעות ביממה, 18-19 שעות ביממה, בלי שום הסכי דעת, כלום, יושבים ולומדים. זה כמות היסטריות של חומר, מי שיראה מה שרב לומד בשביל בחינות הסמכה. אני לא מדבר דיין. דיין לבחינות דיינות הם לומדים 8 שנים, 7, 8, 9 שנים. כל בחינה בדיינות זה מדפים של ספרים. מדפים של כאלה ספרים גדולים. מדפים. ראשונים ואחרונים, מהגמרה. זה כמויות מטורפות של חומר. למה צריך ללמוד? כדי שזה יהיה כאשר ציווה השם את משה. אם זה לא יהיה כאשר ציווה השם את משה, זה יהיה דעת אנושית, אז דעת אנושית זה שחל באוצר התרופות, באוצר הרפואות. צריך ללמוד. אז התורה מדגישה 19 פעמים את החשיבות הזו בדיוק, דעת בקדושה, שהולכת עקב בצד אגודל אחרי הציווי של מי שאמר והיה העולם. מי שאמר והיה העולם מכיר את הכל. אם אתה הולך אחרי הציווי שלו, אין סיכוי שתעשה שגיאות. אין סיכוי. מתי אנחנו סוטים? מתי אנחנו נכנס השטן בדברים שלנו? שאנחנו סוטים מהדרך. מתי אדם סוטה מהדרך? שהוא לא לומד את הציר, הוא לא לומד. כל אחד שיצא לנווט, מסתכל על המפה, לומד את הדרך. יכול שהוא לומד את הדרך יותר טוב, פחות סיכוי שהוא יסטה מהמטרה. מה זה שטן? מה זה שטן? יש אחד שרוקד נקרא רקדן, אחד ששוקד נקרא שקדן, אחד שסוטה נקרא שטן. הוא סוטה מהדרך. זה כל מה שקרה. מה קרה? הפסיק ללמוד, הוא לא לומד, עכשיו הוא מתחיל לחפש את הדרך מדעתו. מדעתו. ומדעתו, מדעתו הוא מגיע לכל מקום חוץ מאשר למטרה. חוץ מאשר ליעד האמיתי. מה אתה צריך לעשות כאשר ציווה השם את משה? עוד פעם, אתה לא הבנת עוד פעם, כאשר ציווה השם את משה. לא הבנת, כאשר ציווה השם את משה. 19 פעם. עכשיו אני חוזר לשאלה למה 19 פעם ולא פחות, או לא יותר. עשה 20. עשית כבר 19, תעשה 20, 21 כמניין נקייה, יש אפשר, תעשה 26 כמניין הוויה, אפשר למצוא כל מיני מספרים יפים. מה מיוחד במספר הזה 19? אז כדי להבין את העניין הזה רוצה לדבר על סוד העיבור, ועכשיו אני רוצה לקשור קצת את הדברים לתוך הנושא הזה של העיבור. נספיק בעזרת השם. סוד העיבור, השנה אנחנו בשנה תשע"ט, התשעת, והיא שנה מעוברת, והיא שנה מעוברת, זאת אומרת שהשנה נולד לנו עוד חודש, חודש אדר. לא, 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 אני מיד אומר, שאלה טובה, אני מיד אומר. נולד לנו חודש שנקרא אדר ראשון, אדר ראשון הוא חודש העיבור, ככה הוא נקרא, ואדר שני, כמו שכולם יודעים, זה החודש המקורי, הוא נשאר החודש המקורי, ובו נחגוג בעזרת השם את פורים. נכון? תענית אסתר, פורים זה תמיד באדר ב', יום ההולדת של האדם, אם הוא לא נולד בחודש העיבור, אז הוא חוגג את יום ההולדת שלו תמיד באדר ב', באדר ב'. יפה מאוד. שנה מעוברת זה כמו אישה מעוברת, נכון? גם אישה, על אישה מה אומרים? שהיא מעוברת. זאת אומרת שכמו שאישה מעוברת יולדת דבר חדש, גם שנה מעוברת יולדת חודש חדש. הוא חדש, הוא לא במניין של 12 החודשים, אלא הוא חידוש, חידוש בעולם. למה צריך את החידוש הזה? אז כולם יודעים מה זה עיבור השנה. יש שנת חמה, 365 ימים קבועים, פחות או יותר, ובואו ניצור רגע נגיד קבועים, ויש שנת לבנה. שנת לבנה היא בנויה בממוצע 355 ימים, זה ממוצע, כי יש בה שנים שיש בה 353, 354, 355 ו-356, אבל הממוצע הוא 355 כמניין שנה. אתם רוצים לזכור כמה ימים יש בשנת לבנה ממוצעת, אז השנה זה גימטריה 355 שנה. יפה מאוד, זה שנה ממוצעת. עכשיו צריך, יש 11 יום חסרים, נכון? בין 355 ל-365, או בין 354 ל-365, יש 11 יום חסרים. פלוס מינוס, זה משתנה כמובן. אבל בסך הכל 11 יום ועוד כמה חלקים, צריך מדי שנה להוסיף. חוכמת העיבור, איך לעשות את עיבור השנה, זה מהחוכמות הכי קשות שיש. הכי קשות שיש. זה צריך להיות מתמטיקה ברמה גבוהה, ולהתמצא באסטרונומיה, וכו' וכו'. גדולי ישראל היו גאונים בדבר הזה. הם יכולים היו לעשות לוחות שנה לעשרות שנים קדימה. זה פלאי פלאות. בלי מחשב. ולדעת בכל שנה, באיזה יום, יום ד' בשבוע, בחודש הזה והזה, יהיה התאריך הזה והזה. יפה מאוד. אז יש מחזורים של 19 שנה, ככה חכמי העיבור מצאו, שבמחזורים של 19 שנה, 7 פעמים יחולו בתוך 19 שנה שנים מעוברות. תכף אני אתן לכם רמז לזכור את זה. 7 פעמים שנים מעוברות בתוך 19 שנה. שבשנה המעוברת מוסיפים חודש, וזה אמור לסגור את הפער בין שנת חמה לשנת לבנה. לאפס אותם. לכן תמיד פסח יצא באביב, חג האביב, תמיד. אצל המוסלמים שהם סופרים רק לפי הלבנה, רמדאן יכול לצאת פעם אחת בקיץ, פעם אחת בחורף. אצל הנוצרים זה זמנים קבועים, אבל אין התחדשות. אין, זה כל שנה אותו דבר. אצלנו יש שילוב, גם שנת לבנה, אנחנו מונים ללבנה, וגם שנת חמה, כי אנחנו משווים את שנת החמה, את שנת הלבנה לשנת החמה. אז יש בכל מחזור של 19 שנים 7 שנים מעוברות. חז"ל לימדו אותנו את הרמז הבא, ש7 השנים נקראים זה השינה הגו עדזת, נכון? סליחה, גוח עדזת, גוח עדזת, ג' ו' ח' גוח, שנה שלישית במחזור של ה-19 שנה, השישית והשמינית, ורשש שלוש שנים, שלוש שנים, שנתיים, ג' ו' ח' גוח, אחרי כן השנה ה-11, נכון? פה היינו בשמינית, כן, אז השנה ה-11, השנה ה-14, השנה ה-17 והשנה ה-19, הם שנים מעוברות, עדזת, א' ד' ז' ת' גוח עדזת, אוקיי? זה הסימנים, אלה שנים מעוברות, בתוך מחזור של 19 שנה, השנה השלישית, השישית, השמינית, ה-11, ה-14, ה-17 וה-19, הם שנים מעוברות. יפה מאוד. מחזור של 19 שנה. מי האישה הראשונה שנתעברה מאז ומעולם? שהייתה מעוברת.
חווה.
חווה. חווה, נכון? ואדם ידע את חווה אשתו, ותער ותלד את קין. זה כתוב בתורה הקדושה. חווה, מה הגימטריה של השם שלה? 19. פלא עצום. 19. זה הגימטריה של השם שלה. איך אנחנו יהיו הפלא העצום מאוד, מה הקשר בין אדם וחווה? אנחנו יודעים שיש צירוף של שם מה. שם מה זה שם של הקדוש ברוך הוא, שהוא נכתב במילוי את היוד של, של שם השם, של שם הוויה, כותבים יוד וו דלת יוד, את ההי כותבים הי א', זה מילוי אלפים, הי א', את הוו כותבים וו א' וו, ואת ההי האחרונה כותבים הי א'. אם אני מוציא את שם הוויה, כל הגימטריה של השם הזה שאמרתי לכם עד עכשיו, יוד וו דלת, הי א', ואחרי זה וו א' וו והי א', כל הגימטריה זה 45, כמניין מי? כמניין אדם. אדם. אם אני מוציא את שם הוויה, מה נשאר? 26, 45 פחות 26, 19, חווה. מה יש בשם מה? אדם וחווה. מי השותף השלישי ביצירת הוולד? הוויה, יוד כבבקי. הנה שלושה שותפים ביצירת הוולד. בשם מה? יש אדם, חווה ויוד כבבקי. יפה מאוד. שימו לב דבר מעניין, אנחנו יודעים שהאישה יש לה גם כן מחזוריות, כמו הלבנה, נכון? כל חודש יש לה מחזור, אנחנו קוראים לזה מחזור שהוא חוזר על עצמו מדי חודש. אז היא כנגד מי? כנגד הלבנה. כשהחמה והלבנה מתחברות, חמה זה הגבר, המשפיע, אז זה אנפין, זה השמש. כשחמה ולבנה נפגשות, מה קורה? מתעברת השנה, מתעברת האישה. זה עיבור, זה עיבור. לכן זה נקרא שנה מעוברת. אבל זה עד עכשיו היה רק רמז. יסוד בדבר. יסוד בדבר. כדי להבין את הסוד, רק בשביל לסגור את הפינה הזו של ה-19, תדעו לכם שאתם יודעים שהאות של חודש אדר היא האות קוף. יפה מאוד. האות קוף. או קוף יותר נכון. כי אריזה מביא שזה קוף. האות קוף. האות קוף. כמה היא במספר באלף בית העברי? האות סמך נניח זה 15, האות ה-15 באלף בית העברי, האות קוף, האות ה-19. אל תתאמצו עכשיו שעה מאוחרת, האות ה-19. 22 אותיות, יש תף, שין, ריש, קוף, לסוף להתחלה. האות ה-19. האות של חודש אדר. איזה חודש בא לפני חודש אדר? שבט. יפה מאוד. גם לשבט יש אות. האות של חודש שבט היא האות צדיק. האות צדיק. יפה מאוד. אם אני לוקח את הצירוף של שבט שמוליד את אדר הראשון, אז יש לי צדיק וקוף. אם אני, ונהפוך הוא, נכון? אפשר להפוך, אז הם מקבלים את הצירוף קץ של אדר ושבט. קץ, הצירוף קץ. על פי המקובלים, הצירוף קץ זה השורש של השם יצחק, או של השורש צחק, קץ, יש בזה צדיק וקוף, נכון? ובאמצע, הביטוי של צחוק. איך אני צוחק? אני רוצה להגיד למי שאני צוחק, חה, 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 חה. חטא, זה הביטוי של צחוק. אז יש לי צדיק וקוף, וחטא באמצע. זה צחק. באמת, איפה אנחנו מוצאים את השורש הזה ביותר? בצורה הכי ברורה בתורה, זה כאשר מבשרים לשרה ולאברהם שעומד לבלד להם יצחק. אברהם צוחק, שרה צוחקת, נכון? יש שם צחוק. ואיך נזכרה בסוף הילד? יצחק, לעתיד לבוא הוא יצחק. זה שם לעתיד לבוא, לקץ חי. כשנגיע לקץ, לעתיד לבוא, זה יצחק, אותיות קץ חי. לעתיד לבוא, יצחק הוא זה שיצחק, ולעתיד לבוא יקרא ליצחק אבינו, אנחנו נקרא על שם יצחק לעתיד לבוא. דווקא יצחק יקרא, אנחנו נאמר יצחק אבינו, לא יעקב אבינו, לא אברהם אבינו, יצחק אבינו, דווקא יצחק. יפה. שרה, מה היא אומרת? כל השומע, יצחק לי, יצחק לי, זה הלשון בתורה הקדושה. ולכן יצחק נקרא יצחק. איזה צחוק זה? זה לא צחוק של הוללות. צחוק של הוללות היה אצל ישמעאל, נכון? על ישמעאל נאמר, ותרא שרה, את מה היא רואה? את ישמעאל מצחק עם יצחק. כך כתוב, מצחק. מה מיד המפרשים רשי הקדוש וכולם, מה הם אומרים, מה זה מצחק? עבודה זרה, גילוי עריות, ניסה להרוג אותו, כל הדברים הכי קשים, זה בביטוי מצחק. למה? כי שם זה צחוק שלילי. יש צחוק שהוא צחוק חיובי, אם הצחוק השלילי נאמר עליו, לצחוק אמרתי מעולל ולשמחה מה היא עושה, ולשמחה זו מה היא עושה, אז לצחוק החיובי אנחנו אומרים אז היא מלא צחוק פינו, צחוק פינו. יפה מאוד. אם לידת יצחק מתפשט הצחוק בכל העולם, זה לא צחוק שלילי, זה צחוק חיובי של שמחה. לכן סוד העיבור, המילים סוד העיבור הם בגימטרי השמחה 377. למה? כי מה שקרה אצל שרה זה היה סוד גמור, רק שרה ואברהם והמלאכים ידעו, אף אחד לא ידע, אף אחד לא יכול היה להעלות את זה אפילו בדעתו. למה? כי שרה לא אהבה לבית מותרה, לא היה לה בכלל רחם. עד איזה גיל שרה הייתה הכרה? 90, נכון? 90 איזה עוד זאת? בגימטריה צדיק. עד איזה גיל אברהם היה עקר? 100. איזה עוד זאת? בגימטריה קוף. הנה קוף וצדיק. קץ חי, יצחק, קץ חי. קץ חי, יצחק, אותיות קץ חי. סוד העיבור זה להוליד דברים חדשים במציאות, וכיוון שהם חדשים הם מפתיעים ומשמחים. כי כל דבר שהוא מפתיע ונהפוך הוא, עושה צחוק של עושה צחוק של שמחה. מה ההבדל בין זה ברור עכשיו, עכשיו זה ברור גם משנכנס אדר מרבים בשמחה, כי זה אדר, יש בו עיבור, יש בו חידוש, בו חודש חדש. אדר זה חודש שלמדנו שהוא חודש מלשון אדרת, מכוסה, כן? הכל נמצא בעיבור. כשהוולד נמצא, העובר נמצא בבטן, מישהו רואה מה יש בפנים? לא, זה בעיבור, זה בכיסוי. כל מקום שיש עיבור, שיש כיסוי, מכוון, הדברים מכוונים גם לגלות. הגלות היא בעיבור, בכיסוי. אנחנו לא מבינים מה מתרחש, מה מתפתח, איזה ולד עומד להיוולד. לא רואים אותו. לא יודעים באיזה שלב הוא גם. שהוא בתור הבטן, עזבו עכשיו את המכשורים האלקטרוניים ואת הזה. אדם הולך סתם ברחוב, הוא רואה משם, יודע. יכול להעריך. חמישי, תשיעי, שמיני, יכול להעריך. זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות גם לא טוב. זה לא קשור. אבל הוא לא יודע, אין ידיעה מה יש כיסוי. אסתר פנים, יושב בסתר עליון. הכל נמצא באסתר, זה עיבור, זה גלות. מה זה הגאולה? לידה. נכון? אני קטונתי, אבל כל אישה שילדה, תגיד לי, באותו רגע זה גאולה עצומה. גאולה עצומה, מהצירים, מהצירי לחץ, מהסבל, מה לסחוב, מהכובד, מהמשקל, פתאום נולד עכשיו איזה דבר חדש, איזה שמחה. מה עושה כל מי שנמצא בחדר לידה? אצלי לפחות אני מדבר בדידי אבא עובדה, כל פעם שהיית בחדר לידה ונולד, התגובה הראשונה הייתה צחוק. זה לא כי זה מצחיק, זה כי אתה מאושר, כי אתה בשמחה. זה אז עם עלי צחוק פינו. זה פתאום אתה רואה את העתיד נולד. אתה רואה עתיד. אתה מגלה את העתיד. היית עד עכשיו בכיסוי, פתאום אתה רואה מהעיבור מה יצא. זאת אומרת, חידוש במציאות. זה סוד העיבור, שמחה. סוד העיבור, גימטריה שמחה. אבל השמחה הזאת צריכה להיות, הצחוק הזה צריך להיות צחוק שנובע מיראת שמיים. יצחק, מה המידה של יצחק? המידה, יראה. יצחק זה גבורה. גבורה גימטריה יראה. יראה, 216. זה המידה של יצחק. המידה בה הגיע, הוא עמוד העירה. אברהם עמוד החסד. יצחק עמוד העירה. יעקב עמוד הרחמים, עמוד התפארת. יצחק הוא עמוד העירה. צחוק שנובע מיראת שמיים, שמחה שמעולה ביראת שמיים, היא קודש. היא מולידה קודש, היא מולידה משכן. משכן להשם. אדם שנמצא ביראת שמיים הוא משכן, הוא בעצמו משכן להשם.
איך
אתה קשורה
לבת יחובה בכל הסיפור עם 19?
כי האמא הראשונה שנתעברה. לפני זה היא נולדה בלי עיבור. כי הקדוש ברוך הוא ברא אותה. אבל היא הראשונה שהתעברה, זה קשור לעיבור. יפה מאוד. לעתיד לבוא יבוא משיח צדקנו. אז כשיבוא משיח צדקנו, אנחנו נאמר סמכנו כי מות אין איתן. אנחנו אומרים סמכנו כי מות אין איתן משנות ראינו רע. אז הגילוי של משיח זה קץ כל הימים, נכון? אנחנו אומרים קץ כל הימים, עמוד לגורלנו לקץ כל הימים. קץ כל הימים זה שיבוא משיח. רק אז נבין מה עברנו בעיבור, מה עברנו בכל הגלות. אז כשתהיה לנו דעת להבין את כל הסרט, ודאי לא נהיה שחל באוצר התרופות. ודאי לא. כי תהיה לנו דעת להבין ולדעת. מה בינתיים שאני בעיבור? בינתיים אנחנו בעיבור. בינתיים אנחנו באמצע הסרט. צריך לעשות כאשר ציווה השם את משה. כאשר ציווה השם את משה, זה מוליד ודאות. זה מוליד שמחה. אדם שנמצא בוודאות אין שמחה כאתרת הספקות. הדבר הכי גרוע זה ספק. ספק גימטריה, המלאק. יפה מאוד. הנה, כבר יודעים. כבר זה מתקשר לפורים, נכון? הכל מתקשר לפורים. כי אתה רוצה משכן להשם, אתה צריך כאשר ציווה השם את משה. אתה רוצה שמחה אמיתית, אתה צריך כאשר ציווה השם את משה. כי הוודאות הזו, גם בזמן שאתה תראה עיבור, ואתה תשאל את עצמך מה סוד העיבור, התשובה צריכה להיות שמחה. זה סוד העיבור. עכשיו אני מסיים בעזרת השם, סיפור קצר, ועכשיו גם יהיה מובן, טוב, לא הספקנו פה הרבה, אבל סייעתא דשמיא, הסיפור הוא חשוב, וגם יובן למה אני מספר אותו, כי זה בדיוק הנקודה שאפשר לצחוק, ואפשר להגיע לצחוק, אפשר להגיע לצחוק גם כאשר אתה נמצא בשיא העיבור. יש ספר שכתב יהודי זיכרונו לברכה, נפטר ב-2007, בשם פנחס מנחם פיידלוביץ'. מישהו מכיר את השם הזה או את הספר הזה? לא חשוב. הוא כתב זכרונו לברכה, הוא כתב ספר, למעשה הוא ואשתו כתבו 4 ספרים על השואה, והוא בעצמו היה ניצול מחנה גרוסרוזן. זה איזשהו מחנה בשלזיה, מחנה נורא והיום, פחות מוכר, היו בו 125,000 יהודים, 40,000 מתוכם נרצחו, נטבחו, נהרגו, עונו, הושפלו, וכל הדברים הכי קשים שאפשר. ולקראת סוף המלחמה הם הועסקו בתנאים, במחצבות, במפעלים, בכל מיני עבודות דחק, בתנאים בלתי אנושיים. הם הגיעו לתפיסת כוחות, חלקם היו כבר מוזלמים, עיניים גדולות, בטן נפוחה, נטולי שרירים, מתהלכים על הכוח הרוחני שהיה בהם, לא יותר מזה. והוא מספר בספר שלו ליל פורים 1944. הוא אומר, אנחנו שוכבים סוף יום מפרך, הוא התחיל הרבה לפני עלות לפני צאת החמה, והסתיים הרבה אחרי שקיעת החמה. קור מקפיא, רעב עצום, הם שוכבים על הדרגשי עץ שם בצריף, ופתאום אחד מהמוזלמנים קופץ מהדרגש, נעמד באמצע הצריף וצועק: יהודים, אחים לצרה, היום פורים לנו, היום פורים, לזכר הניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לאבותינו בימות קדם. היושב במרומים הציל אז את עמו מכליה, ושונאי ישראל מתנכלים אלינו להכחידנו כליל. אל יבוא מורך בלבכם, אל תפחדו, קומו, בואו נעשה ריקוד, נמחה את המן, נעשה איזה ריקוד, נמחה את המן, וגם המן בן זמננו היטלר, ימח שמו, וכל הנגררים אחריו לא יוכלו לעם סגולה בו בחר אלוהים, פעמי הגאולה נשמעים מרחוק, ועוד נזכה לחזות נקם באויבי נפשנו. חזקו וימצאו עם ישראל, והוא מתחיל, עם ישראל חי, מתחיל לרקוד, ומצטרפים אליו כמה, ועמד איזה אחד אחר, ומתחיל לשיר את הברכות של הרב את ריבנו, שהברכות של אחרי קריאת המגילה, הרב את ריבנו, והנפרע לנו מצרינו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, וכו', והם שרים ומצטרפים, מסיימים ונופלים באפיסת כוחות, חזרה לדרגשים. בבוקר נכנס פקד המחנה, ומה שמעתי שהיה פה אתמול, עשיתם פה חגיגה. אתם יודעים שאסור לדבר אחרי זמן כיבוי אורות. אמנם זה היה יום חופש שלהם, זה יום חופש שלכם, אני אלמד אתכם לקח. אתם תסגירו את השניים האלה שעשו את המאומה, זה שהתחיל את כל המאומה, וזה ש... ברך הרב את ריבנו נגן זה והנוקם את נגמתנו, אתם תסגירו אותם, או שכולכם עכשיו מתחילים לרוץ, ואתם לא מפסיקים לרוץ במעגלים, בשלג מרץ, בחודש מרץ, פורים, בשלג אתם לא מפסיקים לרוץ עד שאתם מסגירים אותם. כמובן שאף אחד לא מסגיר את היהודים האלה, ומוצאים אותם מחוץ על השלג ומתחילים לרוץ, יחפים בשלג, פרגולים ומגלבים ושוטים מונפים עליהם, הם הופכים להיות איסות בשר ממה שנשאר בהם, דם שוטט על השלג. ואומר פינחס פייבלוביץ' זכרונו לברכה, הוא אומר, ולפתע פתאום אני רואה את אותו בחור שקם וצעק פורים היום, פורים היום, והתחיל את הריקוד, רוצה לצאת מהמעגל להסגיר את עצמו. הוא רואה שאנשים הולכים להתמוטט, אז הוא רוצה להסגיר את עצמו, הוא לא רוצה שיקרה לאחים שלו שום דבר. הוא אומר פינחס, החזקתי אותו חזרה, החזרתי אותו למעגל, הוא אומר, תחזיק מעמד, תחזיק מעמד, אתה לא מסגיר את עצמך. וממשיכים ככה, ככה לרוץ במעגלים, עד שהצורר הנאצי, נשבר, והם חוזרים חזרה לצריף. אף אחד מהם בריצות האלה מטורפות, זה כמה שעות של ריצות עם מלכה, אף אחד מהם לא מת מהריצות האלה, מוזלמנים, אף אחד מהם לא מת. ולימים כל אלה שהשתתפו בצריף הזה בריקוד ניצלו מהמחנה הזה. הוא בעצמו הגיע, נלחם פה בקום המדינה, בקרב ברמת רחל, הקים פה משפחה ונפטר ב-2007. נס פורים של ממש, עיבור ושמחה של ודאות ברורה, שלמרות שאנחנו בעיבור, זה הכל כאשר ציווה השם את משה. מבינים או לא מבינים? יהי רצון שיבוא משה צדקנו, גל אותנו מצרותינו, שנראה באמת את הדברים כהווייתם, עזרת השם, נזכה לביאת משיח צדק ולבניין בית המקדש במהרה בימינו אמן.